כמעט חודש, לא? טוב, אם אני זוכר את השיעור האחרון היה של דן בארי על סוף הדף הראשון, כן?
איפה זה בבוקלי?
בסדר. אז אין לכם הדפים הקודמים, כן? זה מתחיל בדף ה, כן? מתחבר אל הבריאות שהם העולם, זהו? טוב, אז אני חושב שכדאי לחזור קצת אחורה ולהתחיל במאמר שהמהר"ל מסביר על הנושא, אני אזכיר רק בקצרה את הנושא הכללי, הקשר בין הגדרת התורה כסדר העולם, ויש מאמר במסכת עירובין, אמר רבי יהושע בן לוי, זה קצת אחורה, אחר כך אני אגיע לפרק. אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה, שנאמר, כי לוויתכן הן בראשך. זה, הפסוק הזה נמצא בספר משלי. התורה נמשלה ללוויה. לוויתכן הן לראשך. זה הפסוק, כן? דברי תורה, דברי. כן, זה ההמשך, כן, בסדר. חש בראשו יעסוק בתורה, שנאמר, חן הם לראשך. חש בגרונו יעסוק בתורה, שנאמר, וענקים לגרגרותיך. חש בבני מעיים יעסוק בתורה, שנאמר, רפואות תהי לשריך. חש בעצמותיו יעסוק בתורה, שנאמר, ושיקורי לעצמותיך. חש בכל גופו יעשו בתורה, שנאמר, ולכל בשרו מחפה. אמר רבי יהודה, ברד רבי חייה, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם, אדם נותן לחברו סם, סם יפה לזה וקשה לזה. דהיינו, סם יכול להיות יפה לעבר זה וקשה לעבר אחר. והקדוש ברוך הוא נותן לישראל סם חיים לכל גופו, שנאמר, ולכל בשרו מחפה. עד כאן המדרש. עד דיוק אחד לסוף המדרש, יש עוד ממרה בחזל שהתורה נקראת סם חיים, שנאמר, וזאת התורה אשר סם משה. אבל אם הוא צדיק נקראת סם חיים, אם הוא רשע נקראת סם מוות. זה עניין אחר, אבל כשזה נקרא סם חיים, זה סם חיים לכל גופו, לכל נפשו. זה כבר נאמר. אז אני אתחיל בקצרה מה שראיתם מקודם. אם יש שאלות נראה אותם ונמשיך. רצה לומר שהדרכים הם בחזקת סכנה, כי המדרש מתחיל המהלך בדרך בלא לוויה. ויש עוד משנה בפרקי אבות, אני לא חושב הערב, אולי בהזדמנות אחרת נראה אותה, המהלך בדרך יחידי, יחידי, הרי זה מתחייב בנפשו. פה יש הגדרה, ההגדרה הראשונית היא חשובה מאוד, יש יישוב ויש דרך, והדרך זה המעבר בין יישוב ליישוב. היישוב יש לו הסכנות משלו, אבל הוא יישוב, והדרך, בבחינת דרך, הוא בסכנה. רק תזכרו שיש דרך לשון זכר שנקרא מלחמה, ושייך לאותה סכנה של הדרך, ודרך לשון נקבה, זה נקרא תורה, וזה דווקא המחפה לסכנות האלו. זה נלמד בהתחלת מסכת קידושין, כן? דרך לשון זכר זה מלחמה, דרך לשון נקבה זה תורה. אתם זוכרים את הפסוקים? בשבעה דרכים יצאו לפניך, כן? זה לשון מלחמה. וגבי התורה זה? לא, זה פסוק אחר. את הדרך ילך ובא. אבל מה אומר בהתחלת הפסוק? אני בא מסכנת הדרך. מה? לא שומע. והודעת להם, הדרך ילך ובא. יפה. אז רצה לומר שהדרכים הם בחזקת סכנה. כן, יש הפסוק הבסיסי הוא בשבתך וביתך. יש צורך מיוחד לקריאת שמה כשאנחנו נמצאים במצב של יישוב, ובלך לך בדרך, ברור שזה הגלות בין יישוב ליישוב, ויש גם חובה של קריאת שמע. הדרכים הם בחזקת סכנה, וכמו שהתבהר בפירוש הפרקים, זה במסכת אבות פרק ג', המהלך בדרך יחידי, הרי זה מתחייב מנפשו. וטעם הדבר, שהדרכים הם בחזקת סכנה. מה למדתם על זה? איך, מהו הפירוש? הדרך, בתור דרך הוא בחזקת סכנה. יש ביטוי של עוברי דרכים. אני רוצה רק להזכיר בקצרה, יש גמרא אחת שאומרת, ההקבלה בין מניין המצוות, רמח איברים ורמח ושסה גידים, כן? ויש עוד הקבלה אחרת, רמח איברים זה כנגד מצוות עשה, כן? ושסה גידים הם כנגד מצוות לא תעשה, ודווקא יש לנו הקבלה אחרת באותה גמרא, זה הגמרא בסוכה, לא? איפה זה נמצא? עד שבא דוד המלך בבית מדם על וצדיק באמנתו יחיה. זה סוכה או מגילה? מגילה, צריך להיות מגילה.
בחבקוק?
בחבקוק, כן, אבל... במגילה, יפה. והקבלה השנייה זה שסה ימות החמה. כן? אז העניין פה, למה מייחסים את המצוות עשה לאיברים, כל מי שמקיים מצוות עשה, מקיים נקודה אחת בנפשו או בגופו. והמצוות לא תעשה או לימות השנה או לשסה גידים. הגידים זה דווקא היחס בין עבר לעבר. זה מקום המעבר, ופה יש הסכנה של החטא. וההגבלה לימות השנה, כי הזמן לפי ימות השנה זה זמן של השינוי, כי שנה מתייחס לה, וכל יום ביום יש סכנה של חטא מיוחד שבא דווקא משינוי היום. יש גם כן, בחידוש הזמן יש צד חיובי. חידוש הזמן מביא כפרה. אבל שינוי הזמן, הצד השלילי, מביא את הסכנה של החטא. כי כל חטא בא מהשינוי. זה מובן? מהשינוי. רציתי לומר. השמש אולי זה הסבר אחר.
השמש הוא מגן.
יפה. אבל למה אתה מתכוון? כי החטא בא מהשמש, מכוח השמש. זה חמימות של היצר. אפשר להסביר את זה ככה. לא, אני מתכוון...
אבל השמש לא יכולים ממילא לסבול.
מה?
את השמש עצמו לא יכולים לסבול ממילא. אז אין אור בכלל.
נכון, זה הדרשה הקודמת, כן, שאמרת. כי שמש הוא מגן, אבל אני נזכר לפירוש של הרב נחמן, של בעל התניא, כן? שמש זה השם, רומז להשם, ומגן רומז לאלוקים, לפי הפסוק עצמו, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. אבל הכוח הזה הוא לא רע בשוכשו. אלא, אם אפשר לומר את זה, העניין שאי אפשר לסבול אותו כל עוד שאין זכות, אז צריך מגן, שמשהו מגן, השם אלוקים. אבל לפי דעתי העיקר זה כי הזמן מביא שינוי של מצב, וכל שינוי של מצב מביא גם כן הזדמנות של חטא זה או אחר. אם כן, הדרכים הם בחזקת סכנה, כי הדרכים אין שם יישוב האדם. בדבר כמו זה, הוא נבדל מניכר העולם. זאת אומרת, העניין שאין יישוב, זה נבדל מעיקר העולם. מהו הפסוק? כי לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. כן. כי עיקר העולם הוא היישוב, ודבר זה יוצא מן היישוב, הדרך יוצא מן היישוב. ושכך שולטים שם הפגעים אשר הם מתנגדים אל העולם. זה כמו שאמרנו, וזה המקום של תפילת הדרך כמובן, צורך של תפילת הדרך. ולכן יש לחוש שישלטו בו פגעים אשר אינם מסדר העולם. כל בא משינוי הסדר. ולפיכך אמר, ההולך בדרך ואין לו לוויה, ובוודאי כאשר יש לו לוויה, הרי הם מתחברים אליו בני אדם. זאת אומרת, פשוט הסכנה באה למי שהולך בדרך יחידי מכיוון שאין לו לוויה. פה יש מקום ללימוד שלם על לא רק הזהות, אלא התפקיד של שבט לוי. שבט לוי היא הכלי של הקשר לתורה כמובן, הקשר לסדר העולם. אבל זה נושא בפני עצמו, אני לא זוכר אם למדנו את זה פעם. מהו הפסוק? אתה ילווה אליי אישי, לוי הוא הבן השלישי, כן? אז לאה אמרה, אתה ילווה אליי אישי. נזכר שלמדנו פעם אולי שכשנולדו השבטים, בני לאה זה בשם השם, בני רחל זה בשם אלוקים, לוי זה לא השם ולא אלוקים, אלא הייחוד בין השם ואלוקים. מי שנמצא על יד, מי שזוכה בשם לוי, הוא לא נשאר יחידי. יש לו ההוכחה שיש מי שהוא בעולם. הלוי הוא הקשר עם ריבונו של עולם. אל תעזור את הלוי. זה פסוק שלם, ואתם זוכרים שהכוונה לריאל, כן? אל תעזור את הלוי. אז אני אמשיך, וכיוון שיש אצלו אדם, נחשב זה כאילו היה ביישוב העולם, ואין נקרא זה שפורש מן היישוב. לפי דעתי, השורש של כל העניין הזה, זה הפסוק, שוב, הבסיסי של לא טוב היות האדם לבדו. בכל מעשה בראשית, הבורא אמר, טוב, והיה אלוקים כי טוב, עד שמגיע לגורל של האדם, הכל מתהפך. כל מה שאמרנו, טוב, 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 לא טוב, היות האדם לבדו. אתם זוכרים כי פשט הרגיל של הדחשנים, זה כאילו הכתוב היה אומר, לא טוב שיהיה האדם לבדו, אז יעשה לו איזה תלמדו. אבל פשט הכתוב הוא אחר. כל מה שאמרנו על מעשה בראשית, לא טוב, משום כי האדם לבדו. כל עוד האדם הוא לבדו, ולכן צריך איזה תלמדו. זה מובן, כן? וזה העיקר, החשיבות של הנישואים, כן? של העניין של בן זוג בת זוג. מי שאין לו בן זוג בת זוג, הוא נמצא בעולם שאין אותו. בחוכמה הכללית, אם אפשר לומר את זה, זה הבחנה ישירה של התורה למצב של הבדידות. הבדידות זה לא טוב. ולכן כל הפילוסופים האלו שאומרים שיש סתירה בין מצב האמיתי הקיומי של האדם ומה שאומרת האדם שאנחנו נמצאים, התורה, סליחה, שאנחנו נמצאים בעולם שנקרא טוב, כאילו יש סתירה בזה. כן? אתם אולי התעננתם במה שקוראים הפילוסופיה הקיומית, האקזיסטנציאלית. כנראה שזה צרפתי. אז כאילו, לא הבחינו בזה, שהתורה היא שמגדירה את מצב הבדידות כמצב לא טוב. ודווקא תזכרו את זה. התורה נקראת טוב. אז אנחנו מתקדמים לנושא, מי שנמצא בבדידות ואין לו תורה, אז העולם אינו טוב בשבילו. אבל אם נמצא בבדידות, בסיבה זו או אחרת, למשל, הלך בדרך יחידי, טוב, זה קורה. אז שיעסוק בתורה, וזה התיקון של הבדידות שלו, ונראה את זה ביותר, ביותר רטיב. כי לקח טוב, נתתי לכם, תורתי על תורה. אבל זה שאין לו לוויה, וחיבור אל היישוב, ומעניין מה שהוא אומר, שמספיק יחס עם אדם אחד, ואז נתחל לוי. בתפקיד פונקציה של הלוי יש גמרא מפורסמת כשהגמרא אומרת הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים שנאמר ואתה מה השם שואל מאימך כי אם להירא אותו. אתם זוכרים אותה גמרא, הגמרא שואלת האם זה דבר קטן כי אם להירא אותו, והתשובה היא לגבי משה זה העירה היא דבר קטן, ולכן משה רבינו היה יכול לומר, כי אם נעירה אותו. מה, אבל פה יש, כן? האם משה רבנו לא ידע יודע שאצלו עירת השם זה דבר קטן, אבל אצל שער הבריאות זה לא דבר קטן, זה ענווה יתרה, כן? ההסבר של הגמרים, משל עם הדבר דווה, מי שיש לו דבר של ערך, יש לו, אבל נראה לו כדבר קטן. מי שאין לו, מכיוון שאין לו, נראה לו כדבר גדול. אז האם משה רבנו לא היה יודע שמי שאין לו זה דבר גדול? זה ברור, זה מידת ענווה, כן? וכך מסבירים בעלי הדרש, שזה סימן של ענוותנותו של משה רבנו, זה ברור מאוד. אבל משה היה גם כן רבם של כל ישראל, והוא היה יודע את זה. ולכן הוא מזהיר. נראה לו כדבר קטן. אבל אפשר להבין אחרת. מי שנמצא על ידו של משה, מי שנמצא לגבי משה, זה דבר קטן. וזה משה רבנו היה יודע. ולכן הוא אומר, ואח לא. וגם כי אחרי מותי הייתם רשעים בחיי, וגם אחרי מותי. מכיוון כשמשה נמצא, כל הערכים זה דבר פשוט. מי שנמצא על ידי משה, הוא מקבל את זה, עניין הלוויה. זה מובן? יש אנשים כאלו שיש להם סגולה. מי שנמצא על ידם, לא צריך הרבה הסברים. כן? זה ברור ש... יש ריבונו של העולם. ואולי, לפי דעתי, זה ההגדרה של הרבנים שבאופן טבעי מבקשים ממנה ברכה. יש רבנים שספק אם הולכים לבקש ברכה מהם, כן, הם מסוג אחר. אבל יש תמידי חכמים שזה ברור. צריך ברכה, צריך לקבל מהרב זה, לא מרב אחר. אני לא מתכוון למוכרי ברכות, זה משהו אחר. עם בקבוקים, אתם יודעים את כל העניינים האלה, כן? זה כבר עניין אחר לגמרי. וזה לגבי משה מלטה זאת. ויש מילה שאומר שדווקא עשיו יצא לתרבות רעה, באיזה יום עשיו יצא לתרבות רעה? יום תירתו של אברהם אבינו. כל עוד שאברהם אבינו היה קיים בעולם, זה היה ברור שיש ריבונו של העולם. לא צריך הרבה הסברים, כן? הנוכחות של אברהם אבינו היא ההוכחה שיש משמעות לעולם. זה מובן. אז הכוונה של המדרש היא מדויקת מאוד. בו ביום שהסתלק מן העולם, עשיו יצא לתרבות רעה ואמר, הנה אני הולך למות, למה לי ברכה? אי אפשר לומר דבר כזה, כשאברהם אבינו הוא עומד. זה מובן, כן? אז זה הסגולה של שבט לוי. אז אני אמשיך. אבל זה שאין לו לוויה וחיבור, אלא ישוב, מה יעשה ויהיה לו חיבור? יעסוק בתורה. כי התורה סדר שמירת העולם כמו שהתבאר. נראה את זה מיד, כי לפי ההסבר של המהר"ל, התורה היא מחזירה לו את הקשר עם סדר העולם. ומכיוון שסדר העולם זה העיקר שמה שאנחנו קוראים פה לישוב לוויה, אף על פי שאין לו ישוב במעשה, בפועל, מכיוון שיש לו קשר לתורה שהיא עיקר הישוב של העולם, עיקר הסדר של העולם, אז זה ההסבר שלי, זה לא של המהר"ל. המהר"ל אומר, זה במעשה התורה היא רפואה לזה. מחזירה לו את זה. אבל אפשר להתקרב להסבר של המהר"ל, לפי השכל, ולהבין שיש לו תחליף. תחליף חשוב מאוד, אין לו יישוב, אין לו סדר. הוא בבדידות. אבל, איך אומרים החסידים, התבודדות, כן? יש התבודדות מיוחדת עם התורה, שזה לא בדידות, מכיוון שהקשר עם סדר העולם בשלמותו, שזה התורה, הוא לא רק תחליף, אלא העיקר של סדר העולם, במעשה. זאת אומרת, עדיף קשר עם התורה, מי קשר עם סתם יישוב, ואם לא, אין לו שום אפשרות של יישוב, אז ודאי וודאי שהקשר עם התורה עדיף. אבל זה לא ההסבר של המערב, אבל כדי להתקרב להסבר הזה, הראת כאן את הדיוק, את ההבדל. יעשו בתורה, כי התורה...
מה אתה אומר עדיף?
סליחה?
מה אתה אומר עדיף?
מכיוון שהיישוב במעשה, הוא שייך לעולם הזה, למציאות של העולם הזה. הקשר עם התורה, שהיא תורת היישוב, שהיא סדר של היישוב, זה קשר תמידי, מוחלט. בפרק הבא, המהר"ל מסביר ההבדל בפסוק כי נר מצווה ותורה אור. המצווה מגנת עליו בשחתה, כן? בעולם הזה, במציאות. בקטגוריות של השטח ולזמן, והזמן. המציאות, באופן, איך אומרים את זה בעברית, פונקטואלית, איך אומרים? לא שומע.
מדוקדק?
לא, לא מדוקדק. פונקטואל. אני רוצה לומר, פה ושם, באותו זמן, רק בנקודה של המציאות ההיא, כן? אבל הקשר עם התורה הוא נצחי. התורה מגנת על האדם לעולמי עד, כן? גם אם תלמיד חכם היה, ושרח, ויצא, ירד מהפסים, כמו שאומרים. התורה שלו מגנת עליו, אף על פי שאין לו מצוות ואין לו זכויות. מכיוון שלמד תורה, התורה היא נצחית, וצריך לייחס לו כבוד, אף על פי. זה עניין של רבי מאיר ואלישע ואחר, ולא זוכים אליי.
השאלה שלי, מה זה סדר של יישוב בלי יישוב?
מה? בלי יישוב, זהו.
מה זה סדר של יישוב בלי יישוב?
יפה, הבנתי.
לא יישוב ולא סדר.
כן. טוב, הבנתי את זה. בכל זאת, זה מצב מוכרח בגורל שלו, נפל לו הגורל הרע הזה. הוא נמצא במצב שאין אפשרות של יישוב, של לוויה, במעשה. אבל, ולכן יש לו תחליף, ותחליף חשוב מאוד.
אז זה לא עדיף, כי אחרת אנחנו נלך להתבודד באמת במקורות.
טוב, זה המכשול, זה המכשול. אתם זוכרים, זה המכשול. אני חושב שהבנתי את הכוונה של הדיוק שלך. אלו שמעדיפים להסתלק מכל יישוב, לא ללכת לקיבוצים, לא ללכת ליישוב הארץ, פשוטו כמשמעו, לבנות את הארץ, ואומרים, יש לנו קשר עם סדר התורה שהוא התחליף העדיף, אני מבין. לא, פה מדובר במצב שאין לו אפשרות אחרת. כן? אפשר לקשור את זה לעניין... השאלה הפשוטה ששואלים, מה העניין שמיטה אצל הר סיני, כן? זה הנושא הכללי. שמיטה זה עניין של ציונות, צריך חקלאות כדי שתהיה שמיטה. מה הקשר עם ציונות ומעמד הר סיני? דווקא, הבנתם? לא, לפי דעתי, זה בעקדת יצחק, יש פסוק שמוכיח. שבו לכם פה עם הנער ואני עם החמור, סליחה, ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. אותה השתחוויה של התבודדות צריכה להיות ארעית. זה גם כן עניין של הנזיר, כן? טוב, בסדר. אבל
יש נזיר עולם, זה יותר
קשה. יש נזיר עולם,
נזיר שמואל, נזירות שמואל.
אבל הוא היה נביא. זה קצת עניין אחר. טוב, גם זה שאלה. גם זה שאלה, צריך עיון, צריך גם עיון. מה?
האם הליווי הזה, הלפייה הזאת, היא רק מגן וגם השלמה? למשל, תניה נמצא בתורה אור, בניגוד לחושר, בניגוד לסוף ואין סוף,
נקודת המוצא של המהר"ל זה הסכנה, כן? וצריך להתגונן על אותה סכנה. אני הוספתי קצת, התחליף הזה, כן? הוא יותר מסתם מגן. מכיוון שזה קשר לסדר המוחלט של כל יישוב ויישוב, התורה, כן?
מה שהלוויים היינו שולחים אותם לערי מקלט,
לא, לא. ערי מקלט הם ערי הלוויים. לא, זה הרוצח בשוגג ששולחים אותו לעלם.
שמה הם היו מלמדים והרוצחים דווקא?
כן, שמה היו.
וגם הרלווים,
כן, שם היו מקבלים טיפול, כן? היו שולחים את הרוצח בשוגג, כל עוד שהכהן הגדול היה חי. אחרי פטירתו של הכהן הגדול, היו משחררים אותם. למה? מכיוון שדווקא זה התפקיד של השבט לוי בכלל, בעיקר הכהן הגדול. והכהן הגדול הוא הערב שלא יהיה דבר כזה בעולם. כן? ומכיוון שזה קרה, אז זה קשור לכהן הגדול. פטירתו של הכהן הגדול מחפרת על זה. ולכן משחררים אותם אחרי פטירתו של הכהן הגדול. טוב, יש הרבה עומק בשאלה ההיא, כן? וכשאנחנו חיים בלי כהן גדול, אנחנו חיים בסכנה. איזה סכנה? אי התאמה בין תורת הזכות והגורל. הרופאים יודעים את זה יפי יפי מאוד. זה בעיה של החוכמה של הרופאים. הם לא מצליחים להתגבר על זה. הם רואים בעצמם שיש סדר של העולם. הם רואים בעצמם שיש סדר של ערכים, כן? אבל אינם מצליחים. אני הייתי לפני חודש באיזה כנס של רופאים, וזו הייתה אחת מהשאלות שלמדנו שמה. אינם מצליחים להתגבר על החוש של, על הרושם של אי התאמה בין הזכות ובין הגורל. ויש הרבה השלכות של הבעיה ההיא. השלכות פליליות. אם חולה, למשל חולה נפש, עשה עבירה, האם צריך לדון אותו או לא? האם זה גורל או יש לו בחירה, אף על פי שהוא חולה? וזה קשור לעניין של ערי מקלט. דעת התורה פה היא ברורה. הגורל פעל והאלוקים הנה את ידו. כן? והאלוקים. זה תפקוד העולם. ולכן הערב, זו הייתה השאלה של משה רבנו לפני קבלת התורה. מדוע צדיק ורר לו? כן. ומדוע צדיק זה לפי הערכים, רע לא לפי הגורל. יש תשובות, אבל המצב הוא המצב של המציאות הוא ככה. וצריך אמונה עמוקה מאוד להאמין שהשם אחד, השם הוא האלוהים, הוא אלוקים, אף על פי שאין התאמה בין הגורל והזכות. זו הייתה שאלה של איוב, זו הייתה שאלה של קהלת גם כן. וזו הייתה שאלה של משה רבנו לפני שקיבל את התורה. כל עוד שלא הייתה התגלות של התורה, אז היה אפשר לקבל מצב כזה. יש צדיקים ורע להם. כן. עכשיו, יש התגלות של התורה, יש דין תורה, והמצב מתמשך, אי התאמה בין הגורל ולכן התשובות של הגמרא גם כן, זה לא קל להבין אותה. כאילו הגמרא רוצה להודיע לנו שמצב כזה של צדיק וטוב לא, זה כמעט לא מעל מהדין, לא מהעולם שלנו. מהם התשובות של הגמרא? צדיק וטוב לא, זה צדיק גמור. מה זה צדיק גמור? איפה זה צדיק גמור? כן. הבנתם את מה שאני אומר? זאת אומרת, כאילו הגמרא רוצה להודיע לנו, זה אוטופיה. צדיק גמור זה אוטופיה. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשתו וחטא, זה נושא בפני עצמו, זה פסוק לא קל, אבל צריך לקבל את זה, להסכים בזה. עכשיו, על פי שאנחנו מאמינים כי סדר אמיתי של העולם זה התאמה בין הזכות והגורל, זה לא שייך לעולם שלנו. וייתכן מאוד שזה מעיקרי האמונה, להסכים במצב של תוהו ובוהו, ולמרות כל זאת להאמין. תפסים את זה? התשובה השנייה של הגמרא היא צדיק בן צדיק. גם כן צדיק בן צדיק זה נדיר מאוד. ואף על פי שזו תשובה אחרת, שלא צריך לומר כי צדיק בן צדיק זה צדיק גמור בן צדיק בן גמור, כי זו תשובה שנייה, כן? אבל בכל זאת צדיק אמיתי בן צדיק אמיתי זה גם כן נדיר מאוד. והחכמים יודעים את זה, כן? כשיש משפחה כזו, אז זה משפחה של תורה, אכסניה של תורה. כן? וכשהייתה פעם באיזשהו שלט, משפחה ששילשים, זאת אומרת, מהזקן, הסבא, האב והבן הם צדיקים בן צדיקים, אז תורה לא עוזבת אף פעם אותה משפחה, כן? זה ידוע, כן? ואם לכאורה עוזבת אותה, חוזרת מיד, כן? זה מובן. ולכן, לפי השאלה שלך, אני חושב שפה יש לנו התחלה של תשובה. זה הכוח של הלוי, זה הכוח של הכהן הגדול סוף סוף, כן? ואם קרה מה שקרה, אז מייחסים לו את ה... אף על פי שהוא לא אחראי, כן? זה מצב של הדור. טוב, נגמר עם העניין. וזה מה שאומר, אמר, יעסוק בתורה, כי התורה סדר שמירת העולם, כמו שהתבהר, החידוש פה זה המילה שמירת העולם. זה לא רק סדר של העולם, אלא סדר שמירת העולם. שוב, אני חוזר על זה, מי שחי בעולם שהוא קשור לסדר האמיתי השלם של מצב העולם, אז ודאי וודאי שיש לו לוויה, ויש לו לוויה בבחינת תחליף, כפי שאמרנו, אבל תחליף יותר חשוב מהמצב, איך אומרים, השביר של סדר העולם במעשה. כי זה פגיע מאוד, כן? כי כל שינוי של הזמן מביא אותה, שוב, אותה סכנה.
סליחה, כן. לצדיק הגדול שנקרא חוני המעגל, כל הסיפורים שלו נגמרו בסך הכל בשתי מילים, או חברותה או מיטה.
או מיטה, יפה.
אז הוא לא ידע את הדבר הזה שיש סדר עליון שהוא תחליף יותר טוב וכו'.
כן, אולי ידע את הדרש על הפסוק, אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת, לימוד תורה מתשש את כוחו של אדם, זה קרוב לאותה מיטוטה שהבנת מה שאני מתכוון. כי סוף סוף אנחנו חיים בעולם הזה, ותורה בלי חברותה זה לא תורה. כן, אולי זו התשובה, כן? או חברותה ומיטוטה, הכוונה קודם כל חבר בתורה, כי בלי חבר בתורה אין חברותה. זה מובן. לכן אני אמרתי, זה תחליף, ברור שזה תחליף, אבל תחליף מסוג ראשון. זהו. ולכן, כאשר התחבר אל התורה, הרי יש לו לוויה וחיבור אל סדר העולם. זה ברור, אף על פי שזה לא למעשה יישוב כמשמעו, סדר כמשמעו, אבל בכל זאת יש לו קשר עם סדר הסדר הזה, סדר היישוב הזה. למה, אני מתכוון למה שנמצא בסנהדרין. כל הגדולי ישראל שפחדו מאחרית הימים. כן? פחדו מי, זה אחד מההנחות של הגמרא שמה, ממה פחדו? כן? יעלתי ולהחמיני, שהמשיח יבוא ושאני לא אהיה בדור הזה. ממה פחדו? אחת מההסברים, הנחות, זה פחדו מחבלו של משיח. חבלו של משיח ממש, כן? אז למה אתה מפחד מחבל של המשיח? כן? מהחבלים של המשיח? הוא בא לישועה שלך, הוא בא לגן אותך. מכיוון שעם ישראל הוא העם של המשיח. הם פחדו לעצמם מחבלו של משיח. כן? איך אומר הפסוק? ובן ביי, אל תראו. בפסוק הזה יש... אל תגעו במשיחי. לשון רבים, כן? אל תגעו במשיחי. אף על פי שהדרש היותר קרוב לפשט זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, וגם כן שלכל שבט יש משיח, אבל בכל זאת זה למעלה משני המשיחים. כל עם ישראל מבחינת משיחי, כן? אל תתגאו במשיחי ובנביאי, הם פחדו מזה. מה אומרת הגמרא? לפי רבי אלעזר, יעסוק בתורה ובמינות חסדה. כן? זאת אומרת, העסק בתורה, יעסוק בתורה, זה מגן לאותו מצב של עולם בלי סדר שהוא גיהנם. אף על פי שהעולם החיצוני מחוץ לנפש שלו, הכל זה גיהנם. מכיוון שיש לו קשר עם החוכמה של אותו סדר, אז הוא לא מפחד מחבלי משיח. הוא יכול להמשיך להאמין. ואנחנו לומדים מאות הגמרא שהחוכמה גרדה לא מספיק, צריך גם כן גמינות חסדים. האומר יש לי תורה, סליחה, הוא אומר, יש לי רק תורה, אף תורה אין לו, צריך גמילות חסדים. זוכים, זוכים, כן. אז מי, ואני חושב שהדוח של השואה חי את זה, העולם החיצוני היה עולם של גהינם. מי יחזיק מעמד? מי שיהיה לו למות הכל קשר עם סדר העולם והערכים של, של התורה. אבל זה לא יכול להיות תמידי, כפי שאתה אמרת. זה ממש תחליף, כן? אבל תחליף עיקרי. ולכן אני הסתפקתי. מה הכוונה של המהר"ל? ברור כי לפי הפשט של המהר"ל, העסק בתורה היא הרפואה לכל המחלות, הרפואה ממשית, כן? אבל יש לו גם כן איזה רמזים, למשל פה, שזה, אפילו שהוא נמצא במצב של, של מחלה, יש לו תחליף. בכל זאת, הנפש שלו איננה נפגעת. כי קשה קצת להסביר, יש לו מחלה בראש, יעסוק בתורה, ואז זה מסתלק, צריך להאמין בזה, כן? מי שיש לו ניסיון בזה, הוא יכול להאמין בזה. מי שאין לו ניסיון, הוא אומר, זה כבר מתחיל להיות מוסר, איך אומרים, טוב, אשכה המאמין, אתם יודעים. אבל אפשר, לכן אפשר להסביר כפי שניסיתי להסביר. אף על פי שהמחלה נשארה, אבל יש לו תחליף לזה. והעולם שלו הוא בסדר, העולם הפנימי שלו הוא בסדר. הקושי הוא איך, אם חש בראשו, איך הוא יכול לעסוק בתורה, אם חש בראשו. אם זה רציני שחש בראשו. פעם שמעתי אחד שהסביר שאפשר לקרוא את זה אחרת. ולפי דעתי זה לא סתם דיחה. חש בתורה יעסוק בראשו. אבל אולי יש צורה לזה. יש שתי סוגים של איסורים. איסורים של אהבה ואיסורים של עונש. באיסורים של עונש, הסימן הוא שאי אפשר ללמוד. לכן מדובר באיסורים של אהבה ואפשר ללמוד. אף על פי שחש בתורה, סליחה, שחש בראשו, הוא יכול ללמוד. יש שתי דעות בגמרא, אם הוא יכול ללמוד או אם הוא יכול להתפלל. כי אנחנו יודעים את זה מאז ומתמיד. יש אנשים שמסוגלים לתורה דרך התפילה. ויש אנשים שמסוגלים לתורה דרך הלימוד. לא צריך להגיע להבדל בין הפרושים והחסידים, המתנגדים והחסידים, אבל יש אופי כזה. מי שקשור לספר תורה דרך התפילה. ומי שקשור לספר תורה דרך הלימוד. כי אתם יודעים את זה. כל מילי זה ברכות. כל המילים של התפילות זה תורה. אבל זה קשר לתורה מסוג מיוחד מאוד, חסידות. והקשר של הלימוד זה לימוד פשוטו כמשמעו. יש גמרא בסנהדרין, כי אדם לעמל יולד. איני יודע אם לעמל פן יולד או לעמל מעשה יולד. איני יודע, וכשהוא אומר, לא ימוש ספר התורה זה מפיך והגיד לה בו יומם ולילה, אז המסקנה היא לעמל פה יולד. וזה קשור, לפי הבן איש חי, זה קשור למחלוקת שיש בתלמוד, מה עדיף, תלמוד או מעשה. סוף סוף המסקנה היא, תלמוד עדיף שמביא לידי מעשה. והכוונה זה לא רק לפי הפשט, מכיוון שהתלמוד מביא לידי מעשה. שאנחנו רואים שהרבה הרבה לימוד לא מביא לזה מעשה לדעבוננו, כן? בעוונות הרבים, כמו שאומרים, לא אמרו בעוונות הרבנים, אלא בעוונות הרבים, כן? ולכן אולי יש כוונה קצת אחרת. איזה תלמוד עדיף? התלמוד שמביא לזה מעשה עדיף ממעשה. טוב, זה רק דיוק של דרש, כן? אבל ייתכן שיש משהו בזה, כן? והגמרא בסנהדרין ממשיכה. עכשיו אנחנו יודעים שזה לעמל פה, אין אני יודע אם זה לעמל שיחה או לעמל תורה. כשהוא אומר, לא ימוש ספר התורה זה מפיך, אני יודע שזה לעמל תורה. ופה בלי שום ספק, הכוונה היא בין אותה מחלוקת. מה עדיף, תפילה או לימוד? כי שיחה נקרא תפילה. ברור שלא התכוונו לשיחה בתלה, כן? ויצא יצחק לסורח בשדה. שיחה זה תפילה. ולכן, החסידים בחרו בתפילה. הם מתפללים הרבה הרבה זמן ביום, מי ברוך שאמר, עד סוף התפילה צריך כל מילה בכוונה. כל מילה בכוונה, אי אפשר ללמוד, אין זמן ללמוד, כן? והפרושים, המתנגדים, מעדיפים להתפלל בדרך ממוסך, נאמר, כן? לא ארוך ולא קצר, וזה לשון נטייה, ויש להם זמן כדי ללמוד, כן? ולכאורה, לפי פשט הגמרא, המסקנה היא לפי הפרושים, לא ימוש ספר התורה זה מפיך. אבל אני, אין לי סמך לזה, אני הסברתי פעם ככה, אבל הפסוק אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אם היה אומר, לא ימוש ספר התורה הזאת מפיך, זה היה ברור, לימוד. אבל דרך ספר התורה הזה, יש גם כן קשר לתפילה. אותו פסוק יכול להיות סמך לתפילה. כי מי שמתפלל, הספר הזה של התורה לא מש מפיו. כך אומרים, לא מש, כן. הבנתם? זה לא קל. לכן צריך עיון כדי לדעת איך לברר אותה סוכיה בפרוש. כי סוף סוף, בחסידות יש גדולי תורה שיודעים שיש הבדל בין תפילה ולימוד. ומי יכול לומר שהלומד עדיף מהמתפלל? זאת אומרת, יש איזו אפשרות לומר שטוב, המחצים לא יודעים ללמוד, אז מתפללים. אבל יש מתפלל, זה נביא. חכם עדיף מנביא, אבל איזה חכם עדיף מנביא? חכם שהוא נביא, עדיף מנביא שאינו חכם. אבל אין נביא שאינו חכם. זה לא קל. זה טוב, זה ממש, זה עניין אחר. ולכן, חכמי המקובלים מסרו לימוד תורה דרך כוונות התפילה. וזה נקרא ספר התורה הזה, כפי שאומר הפסוק. ולכן אי אפשר להחליט. אולי אני הסברתי פעם את זה. כשהייתי צעיר וגיליתי את עולם האשכנזים, אז הייתי רגיל לומר שהספרדים רגילים להאמין כמו החסידים ולקיים מצוות כמו המתנגדים. אחר כך התבגחתי קצת והבנתי שזה קצת אחרת. החסידים מאמינים כמו הספרדים והמתנגדים מקיימים מצוות כמו הספרדים. האומר ראשון ראשון, אחרון אחרון. כי הראשונים היו כולם ספרדים, וזה לא לחינם, כן. טוב, חוזרים לעניין. אז פה החידוש היה שיש לו קשר לסדר שמירת העולם כמו שידוע. ולכך, כאשר התחבר אל התורה, הרי יש לו לוויה וחיבור את סדר העולם. אולי נוסיף גם לתפילה, כן? אפשר אולי להעמיק קצת איזה דרוש מיוחד לתפילת הדרך בהקשר לעניין שלנו. ושמירת הסדר מציל מן הפגעים אשר לא ישלוט. אז שוב צריך לדייק קצת. מי שכבר יש לו ניסיון מזה יכול לקבל את זה פשוטו כמשמעו. מי שלא ניסיון מזה מתקשה לקבל את זה. ולכן כדאי להסביר לו שזה תחליף, ולמה התחליף הוא מועיל. במה התחליף הוא מועיל. לכל הפחות יש לו סדר שקט בנפש הפנימית שלו. אף על פי שבבחינת החיצוניות, הקלקול מתמשך. כי היו תקופות, שבהם הרפואה היחידה שהייתה מותרת זה התפילה, כי אני השם רופך, כן. אבל עבר הזמן, ולפי דעתי מאז סיום תקופת התגלות הדבויה נתנו פשוט לרופא לרפות, כן? שנאמר ורפו ירפא, ניתנה רשות לרופא לרפות. ולכן רק יחידים שייכים לאותו עולם שמתחפים דרך התפילה. ולרוב ניתנה רשות לרופא לרפות. יש הבדל, יש דרש יפה על זה. בפסוק ששייך לקדוש ברוך הוא כרופא, כתוב כי אני השם רופאך. הדגש הוא דגש קל, רפא, כן? בפסוק של הרופא, של בשר ודם, ורפו ירפא. זה חזק. זאת אומרת, דרך הרופא זה חזק מאוד. דרך השם זה קל מאוד. כי השם, אני השם רופאיך, בלי דגש. אבל לרפוא ירפא, צריך... הבנתם את זה, זה דרש יפה דווקא. כי אין הפגעים שולטים רק כאשר פורש מן העולם, כמו שאמרנו, כי לכך כל רכים בחזקת סכנה, זה מובן, כן? ממשיך. אבל כאשר הוא מתחבר אל התורה, יש לו לוויה, אל סדר העולם, ובשביל זה אינו יוצא מישור העולם. בשביל זה אינו יוצא מישור העולם, אף על פי שלמעשה יצא, הלך בדרך יחידי. זה מובן, אז אני ממשיך. והדבר הזה הוא על האדם לוויה גמורה. איזה דבר? הקשר עם התורה, שהיא סדר העולם, שהיא סדר הישוב. כן. ואם נחשב לאדם לוויה כאשר יש לו התחברות אל בני אדם, כי אז אינו נחשב שהוא לעצמו, שהוא נשאר לעצמו, ויוותר יעקב לבדו. אולי בהזדמנות אחרת נראית אותה משנה בפרקי אבות, הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. נראה שיש כוונה ברורה לישראל, עם לבדד ישכון. ויעקב אבינו חי את זה, ויש הרבה רמזים בתורה שהוא ידע מה זה להיות נאור בלילה. הוא ידע את זה, ויעקב הלך לדחקו, להיות בדרך יחידי, וידע את זה מפנה ליבו לבטלה. אבל לפי המשנה זה שלילי לגמרי, הרי זה מתחייב בנפשו. פשט המשנה לפי המהר"ל, לפי כל המפרשים, זה שלילי לגמרי. זהו, אז יש לנו קושיה, אם זה המצב של עם ישראל, עם לבדד ישכון, זה שלילי. והשם לבדו ביומה הוא, יש איזה מין הקבלה בין הקדוש ברוך הוא ועמו ישראל, כי שמי נקרא עליך. ולכן צריך להבין בדרך החיובי של אותה משנה. בא הרב נחמן מברסלב והסביר את זה. והסביר את זה. כי העולם שלנו אין לו חיוב המציאות. אבל מי שלוקח על עצמו אותו אומץ להיות כישראל, עם לבדד ישכון, הוא מביא את החיוב בנפשו, מתחייב בנפשו. זאת אומרת, הוא מגיע ליש מוחלט, כל ישראל יש, כן? אבל זה מסוכן, צריך לדעת את סכנת הדרכים, בכל זאת הצליח, הוא צדיק, הוא ישראל. הבנתם את הדרשה הזאת, כן?
אתה כאילו מחייב את הקדוש ברוך הוא ללוות אותו, זה
לא צריך לחייב. הכוונה של אנחנו בסב, הוא מתחייב בנפשו, הוא מביא חיוב המציאות בנפש שלו. כל עוד שלא זכה, אין לו חיוב המציאות, כן? מקרה קרה. כך אומרים האפיקורסים, אומר הרב נחמן מברסלב. האפיקורסים אומרים, העולם הוא, יש לו חיוב המציאות, אין בריאה, כן? על הרב נחמן מברסלב אומר, האפיקורסים טועים, אבל לא יודעים שזה אמת. מי שהגיע לאותו זכות, מתחייב בנפשו, והעולם שלו הוא חיוב המציאות. העולם כבריאה, אין חיוב המציאות. והרמב״ם מסביר את זה, חיוב המציאות זה רק הוא, בכבודו ובעצמו. אין חיוב המציאות, אבל מי שזכה, מתחייב בנפשו. זה רש עמוק מאוד של הרב נחמן מברסלב, כי לא שינה את הביטוי, מתחייב בנפשו. ולכן כשלמדתי את זה, נתגלה לי שזה המצב של עם ישראל. סכנה של הגלות, אבל מי שחוזר, מתחייב בנפשו. מי שהולך מתחייב בנפשו במובן השלילי, כן? זה קשור לנזיר. כל עוד שלא קיים את נדרו, נקרא רשע. כשקיים את נדרו, נקרא צדיק. אפשר להסביר את זה כך. ולכן, לא פעם אני מסביר את זה לאנשי הגולה, כן? נהר כבר, הם שנמצאים על נהר כבר, כן? ודורכים את ההפטרה, כן? יש איזה כיוון של כדי לקבל את החיוב, אבל בשלב הראשון של הדרך זה רק מתחייב בנפשו באופן שלילי לגמרי. ואתם לא יודעים לתאר איך הם מתחייבים בנפשם באופן שלילי, כן? אני חוזר משמע וזה אוי ואוי, כן? כל יום זה הידרדרות יותר עמוקה. אבל מי שחוזר, ואולי זה סגולה מיוחדת של שליחי עלייה, מי שחוזר, אז מתחייב בנפשו באופן שלילי. כל עוד הוא נמצא בגלות, נקרא יעקב. כשחזר נקרא ישראל. הרי זה מחייב נשו. כי כל ישראל יש, לא אמרו כל יעקב יש. זה מובן. טוב. ולכך, כאשר יש בני אדם עמו, יש לו לוויה, שאז הוא, ועכשיו אתם מתחילים בדף שלכם, שאז הוא מתחבר אל הבריאות שהם העולם. כן? ופה הכוונה של המהר"ל היא בכיוון שלך. סוף סוף, הבריאות, הקשר עם הבריאות עדיף, כן? אז לא, לא צריך לחזור על כל הדיוקים, אבל הוא במצב שאין לו. טוב. ואם דבר זה הוא לוויה שלו, אם דבר זה שהוא מתחבר אל הבריאות הוא הלוויה שלו, כל שכן כאשר התחבר אל התורה, שהיא סדר כל העולם. פה, שוב חידוש. הלוי הוא סדר העולם, באשר הוא שם, כן? בכוחו שלו, במדרגה שלו. אבל הקשר עם התורה זה יותר חזק ממה הקשר עם הלוי. למה? מכיוון שזה סדר כל העולם. הבנתם את ההבדל? אולי יש דבר דומה לזה שבלילה בהקשר זה. מה שאנחנו מסבירים על מעלה עליו הכתוב כאילו עשהו. מספחים על חכם אחד שהיה רגיל לטבול קודם כל לימוד. והוא היה חוק ולא יעבור, היה עושה את זה כל פעם. אף על פי שהיה קר בחוץ, אף על פי שהיה חולה, לא היה מפסיד. ואז היה מתחיל ללמד בשמחה. פעם היה מאוד חולה, ובחוץ היה מאוד קר, לא יכול. והיה פיקוח נפש, תוכן באו. אז לא הלך לתבילה, והתחיל ללמד בשמחה יתרה. התלמידים לא הבינו ושאלו אותו מה קורה. אז הוא הסביר להם, כל עוד שאני מקיים מצווה, הזכות שלי זה לפי זכותי, זה לפי כוחי. עכשיו, שבאמת אני לא יכול, כן? אני לא במצב שאני יכול, אז מעלה עליי הכתוב, זה זכות של הכתוב, בבחינת כל. זה זכות שאם התורה עצמה מקיימת אותה מצווה, כך קיבלתי הזכות ואני לא שמח, לא אשמח, הבנתם את האלה. ופה יש מוסר בפני עצמו, כן? יש הרבה הרבה אנשים, כשלא יכולים לקיים איזה מצווה, הם בדיכאון. אבל הם, זה טעות, אם באמת יש פיקוח נפש, צריך להיות בשמחה. כי מצטבר בצדי זכות יתרה, זכות שאילו, כאילו התורה עצמה קיימה את המצווה, מעלה עליו הכתוב. כן? אני חושב שזה כדאי להבין את זה מבחינת החינוך של הילדים. או גם כן בעיות של כמה נשים שחושבות ככה, אנחנו לא חייבות מצווה זו או אחרת, דיכאון נשי. כן? וזה ההפך, כן? שעשה לי כרצונו כבר מאז, כן? זאת אומרת, יש להם זכות יתרה ממי שמקיים את המצווה, מכיוון שהן פטורות. זאת אומרת, חייבות, אבל פטורות. מי עושה את המצווה בשבילם? התורה עצמה. אז צריך להיות בשמחה. הבנתם את זה? וזה לא, זה לא דרש, כן? יש בעיה בהלכה, שעוד לא אני מצאתי שום רמז שפותר את הבעיה על המצווה של הראייה במסכת חגיגה, כן? המשנה מתחילה ככה, הכל חייבים בראייה, חוץ מהרבה קטגוריות של אלו שאינם יכולים ובתוכם אנשים. מכיוון שהפסוק של התורה שבכתב אמרה, כל זכורך. אז ממילא הן יוצאות מהמצווה? כי הפסוק הוציא אותם, כל זכורך. התורה שבעל פה באה ואומר, הכל חייבים חוץ. אז צריך לומר, אלו פטורים מן הראייה ואלו הם. כן? זה מובן. אבל הכל חייבים חוץ. אז זה חוכמה גדולה פה. התורה שבעל פה רצתה לחייב את כולם. קרה מה שקרה, אתה פטור, אבל אתה חייב מעיקרה, מעלה עליך כתוב. הבנתם את ההבדל? כן? זה ברור, כן? טוב, זה נושא בפני עצמו, כן? אני חושב שזה חשוב מאוד מבחינת החינוך, למצוא את אותה שמחה לאלו שהגורל שלהם מעכב. אם זה הגורל שמעכב, אז מעלה עליו הכתוב. אם זה רציני, אם זה כן, כך אומרים, כן, כן,
כן.
כן, אם זה כן. כן, אם זה כן. אז העולם כולו פתאום מאיר בצורה אחרת לגמרי, כן? זה מובן? טוב, אז אני חוזר. שהיא סדר כל העולם ובה נמצא הכל. שוב, זה אותו עניין, אבל נראה אותו בפרק השני, נר מצווה לשחתה ותורה אור. ולכן, כשהוא מתכוון לתורה פה, זה לא סתם התורה של המצוות, אלא התורה של התורה, התורה הכוללת, התורה שהיא בבחינת כל העולם, ובה נמצא הכל. שוב, אנחנו חוזרים במה שהתחלנו פעם, במה התורה היא סדר מציאות העולם, ולאו דווקא סדר התנהגות האדם מבחינת שולחן ערוך. כן? זה לא אותה רמה, זה לא אותה פנימיות התורה, זה מובן? נמשיך. שיש לו לב יגמורה שמתחבר אל העולם ואינו נבדל ממנו שיהיו שולטים בו הפגעים בדבר זה מבוח. לכן פה הגענו, לא יודע איזה שעה פה, יש לנו עוד קצת זמן? כן? אז אולי נתמשך קצת, ואחר כך בפעם הבאה, זאת אומרת ביום ראשון הבא אם נרצה השם, אפשר להעמיק קצת יותר. שני, כן. ולכך אמר אחריו, אם יש לאדם, ואולי בפעם הבאה נתחיל דווקא פה, תזכרו את זה, אבל מקום נמשיך בפשט הפירוש. ולכך אמר אחריו, אם יש לאדם חולה, הוא רוצה לומר מחלה, בגופו, שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר. אז קודם כל יש מקרה אחד, מי שנמצא יחידי, וזה פרשה בפני עצמה. לא צריך לשוב על הדיוקים, אבל צריך לחשוב על זה. המצווה הראשונה שהיא הקידושין באה לפי סדר הסיפור של התורה כמובן, היא באה כדי לשבור את אותה בדידות שהתורה אמרה לא טוב להיות האדם לבד. טוב. אחר כך מי שיש לו מחלה בגופו. מחלה זה קלקול, אי סדר במה שהקדוש ברוך הוא ברא. לא פעם למדנו את זה. מצב הבריאה היא הבריאות. אם יש מחלה, זה קלקול בסדר הבריאה. ולכן, מי שיש לו מחלה, צריך להתקשר, להתייחס, שוב אני אומר תחליף, אולי זה יותר מתחליף, לסדר של המציאות, כדי למצוא מחפה למחלתו. יעסוק בתורה, שהיא סדר העולם. זה אפשר. ואז האדם אשר היה מקבל חולי, שהוא שינוי, אתם רואים, זה המושג של שינוי, שמביא את האי-סדר, שמביא את הקלקול, יחזור אל הסדר שהוא בריאותו. ואמר עוד, חש בראשו וכו', כי כאשר יבוא שינוי לגוף, כמו כל הדברים שהם שינויים בגוף, על ידי התורה שהיא סדר העולם, מחזרת את הגוף שהיה בו שינוי, את סדר שלו. כי את סדר התורה נמשך הכל, כמו שאמרנו. ומה שאמרו, הראש מפני עצמו, מפני שהראש שם השכל, והוא קרוב אל התורה, בעבור חשיבת הראש. הוא ראשון וקודם לקבל רפואה על ידי התורה. רפואה שעל ידי התורה נאמר, ולפיכך אמר בראשון, חש בראשו, יעסוק בתורה. פה אולי נתחיל בהסבר שלי. ההתנהגות לפי התורה היא במחשבה, בדיבור ובמעשה. ולכן הוא מתחיל, חש בראשו, יעשו בתורה. חש בגרונו, יעשו בתורה. חש בבני מאב, בעצמותיו, יעשו בתורה. זאת אומרת, הקשר עם אותו סדר שהוא יותר מתחליף, צריך להיות לפי סדר המצוות. קודם כל, הקשר עם התורה לפי המחשבה. אחר כך התורה לפי הדיבור, דברי תורה, והתורה לפי המעשה. ומובן, פה יש לנו שוב מבנה של שכלי של המערל, שהוא ברור ומדויק מאוד, לפי שורש הדברים שהם בתורה שבעל פה עצמה. בעלי המדרש דיברו לפי אותה חוכמה, בא המערל וגילה, גילה לנו אותה חוכמה. ברור שעד המהר"ל היו תלמידי חכמים שהבינו מה שהמהר"ל אומר. המהר"ל הוכרח להביא את זה בכתב לפי עניות תורת הדור. אתם יודעים את זה, עשות ספרים אין קץ, לא פעם למדנו את זה, ולא שהספר של המהר"ל מביא חידוש גמור באותה חוכמה, אלא זה סימן ההפוך. מכיוון ששכחו את החוכמה, באה המהר"ל וחידשה אותה. הבנתם את זה? זה לא הוא שהמציא את זה במדרש, אלא זה מובנו של המדרש. אבל שכחו את הפנימיות של אותה חוכמה, אז באים מחברי הספרים ומחזירים לנו במקצת את מה ששכח. הבנתם את זה, כן? כי עשות ספרים, כדי לעשות ספרים, אין קץ. זה העניין אחר. טוב.
מה עם הנס שבא מתוך שינוי? בדרך כלל, לא יודעים...
תני דוגמה, כדי שאני אבין. תני דוגמה.
נס שבא מתוך פיקוח נפש, נגיד...
אמרת נס שבא מתוך שינוי, לכן שאלתי. אז תסבירי קצת יותר. תסבירי קצת יותר.
הנס הגדול, כמו... קריאת ים סוף.
כן.
קריאת ים סוף בא לשבור את חוקי הטבע. בא לחרוג מהכל. אז בא דווקא, לא בא לשום סכנה, בא מתוך פיקוח נפש.
תשמע, אני הייתי נוטה להסביר את זה ככה. צריך ללמוד קצת את הביטוי עולם כמנהגו נוהג, כן? ואחר כך נחזור לשאלה הספציפית שלך. כשאומרים, משתמשים בביטוי התלמודי הזה, עולם כמנהגו נוהג, כדי לשלול את הנס, כן? אז לא מבינים מה דעת הגמרא. זה דווקא בנס שעולם כמנהגו נוהג. כי כל עוד שיש, יש אי סדר בעולם, אז העולם לא נוהג כמנהגו האמיתי. אתם מבינים? כן? ולכן ברור שלכאורה חכמי ישראל רצו לומר את זה, הנס זה נדיר. כן? מה